יום שני, סליחה, יום שלישי בפרשת ויחי, פרק מ"ח, פסוק י"ז. אנחנו למדנו אתמול שיוסף מביא את שני בניו, את מנשה ואת אפרים, לפני אבא יעקב, ואבא של יוסף, דהיינו יעקב, שם את ידיו על הראש של הילדים של יוסף, אבל הוא שם את זה בצורה חכמה, סיכל את ידיו, כמו שהפסוק אומר, אחד הוא שם את יד ימין שלו על אפרים הצעיר, ואת יד שמאל שלו על מנשה המבוגר, והוא בירך את הנערים. בהמשך לזה, אנחנו נלמד היום פסוק י"ז. וירא יוסף, כי ישית אביו יד ימינו על ראש אפרים, וירא בעיניו, ויתמוך יד אביו להסיר אותה מעל ראש אפרים, על ראש מנשה. מסביר רש"י מה זה ויתמוך יד אביו, הרימה מעל ראש בנו ותמכה בידו, הוא פשוט תפס את היד של אבא שלו בתמיכה כדי להעביר אותה לראש של מנשה שהוא הבכור, כדי שיד ימין של יעקב לא תהיה על הצעיר אלא תהיה על הבכור. ויאמר יוסף אל אביו, לא כן אבי, כי זה הבכור, שים ימינך על ראשו. פסוק י"ט, וימאן אביו ויאמר, ידעתי בני, ידעתי, גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל, ואולם אחיו הקטון יגדל ממנו, וזרו יהיה מלוא הגויים. מסביר רש"י, מה יעקב אומר לו, ידעתי בני, ידעתי שהוא הבכור. זאת אומרת, יעקב אומר לו, אני יודע שני דברים, לא רק שאני יודע, מה שאתה חושב שאני לא יודע, שהוא הבכור, ידעתי בני, אני יודע שהוא הבכור. ובנוסף לזה, אני יודע עוד משהו, שהבכור הזה הוא יהיה לעם, והוא יגדל. ולמרות הכל, הקטן יגדל ממנו. לכן הוא כופל פה, ידעתי בני, ידעתי. ממשיך רש"י להסביר מה אומר יעקב על מנשה, גם הוא יהיה לעם וגומר, שעתיד גדול לצאת ממנו, שהקדוש ברוך הוא עושה נס על ידו. ואולם אחיו הקטון יגדל ממנו, שעתיד יהושע לצאת ממנו, שינחיל את הארץ וילמד תורה לישראל. אז יהושע יוצא דווקא מאפרים, מהצעיר, לכן אומר יעקב, הצעיר שהוא אפרים, יש לו מעלה יותר גדולה מהבכור ממנשה.
גם בכל אמרנו שיצאים מהם, כן?
כן, אתמול דיברנו על אלה השליליים שיצאים מהם, שלכן לא רצה לברך אותם.
גידור.
כן, לא לתמול למדנו את זה, באמת למדנו ביום ראשון. כן. הלאה, וזרו יהיה מלוא הגויים. מה הפירוש? זרו של מי? זרו של אפרים. יהיה מלוא הגויים, מה הפירוש יהיה מלוא הגויים? לכאורה, אפרים לא היה כל כך, שנראה אחר כך בהמשך התורה על הגודל המשפחה של שבט אפרים, הוא לא היה מרובה באוכלוסין כמו אחרים כל כך. אז למה התכוון יעקב, שזרו יהיה מלוא הגויים, שזה כאילו מראה על ריבוי גדול? מסביר רש"י, לא הכוונה פיזית שיהיה לו פשוט הרבה ילדים, אלא כל העולם יתמלא בצאת שמעו ושמו. כשכתוב וזרו יהיה מלוא הגויים, כאילו מוסיף כאן עוד מילה אחת, לא וזרו אלא ושם זרו יהיה מלוא הגויים. השם של הילדים שלו, דהיינו השם של מי שיצא ממנו, יהיה מפורסם בכל הגויים. על מי הכוונה? כשימית חמה בגבעון וירח בעמק איילון. מתי שישוע ימית חמה בגבעון, ואז זה עשה פעולה ורעש גדול, כי כולם שמו לב שגם הגויים, שהשעות של היום משתנות מהטבע הרגיל שלהם, זה נקרא זרו יהיה מלוא הגויים.
עד היום יום אחד במחזוריות בגלל זה, נכון?
וישלם. פסוק חף, ויברכם ביום ההוא לאמור, בך יברך ישראל לאמור, ישמחה אלוהים כאפרים וכמנשה, וישם את אפרים לפני מנשה. מסביר רש"י מה הכוונה בך יברך ישראל, הבא לברך את בניו, יברכם בברכתם. מי שבא לברך את הבנים שלו, יברך אותו בברכה של אפרים ומנשה, ויאמר איש לבנו, ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה. וישם את אפרים בברכתו לפני מנשה, כאן כשהוא בירך את אפרים הוא הקדים אותו למנשה, שהברכה של אפרים היא קודמת עם במעלה גבוהה יותר מהברכה של מנשה. במה זה בא לידי ביטוי? מביא רש"י כאן שני דברים, להקדימו בדגלים ובחנוכת הנשיאים, גם בחנוכת הנשיאים שזה בחנוכה של המשכן, שנלמד על זה בעזרת השם בפרשת מסור, שם אנחנו גם רואים ששבט אפרים קודם למנשה. סוג חפה לדגלים, כשהלכו במדבר, היה להם סדר, אז אפרים נמצא לפני מנשה. סוג חפה ויאמר ישראל אל יוסף, הנה אנוכי מת, והיה אלוהים עמכם, והשיב אתכם אל ארץ אבותיכם, בעזרת השם ייכנסו לארץ ישראל, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. מסביר עכשיו רש"י מה אומר כאן, איזה מתנה נותן כאן יעקב ליוסף. ואני נתתי לך, נתתי זה לשון מתנה. מסביר למה הוא רוצה לעשות לו מתנה. לפי שאתה טורח להתעסק בקבורתי. למרות שבתחילה כשיעקב אמר ליוסף, כשהוא מבקש ממנו טובה, מה הוא אמר לו? ועשית עמדי חסד ואמת, ורש"י שם הסביר, חסד שאינו מצפה לתשלום גמול. אז באמת בתחילה הוא לא אומר ליוסף, אני אומר לך, אתה תקבל בתמורה משהו. אתה תעשה את זה ללא שום תמורה. אבל אחרי שיוסף כבר קיבל על עצמו, ונשבע וכו', אומר יעקב ליוסף, אני בכל אופן אבל תקבל מתנה בעבור הדבר. ואני, גם אני, נתתי לך נחלה שתיקבר בה. הוא ייתן ליוסף מתנה, יהיה לו מקום איפה שיוסף ייקבר בארץ, שזה יהיה חלקו, שזה לא ייגרע מחלקו של יוסף בנחלת ארץ ישראל, הוא יקבל אקסטרה חלק נוסף שזה יהיה מקום קבורתו של יוסף.
שזה בשכם.
ואיזוז הוא שכם. שכם זה המקום של קבורת יוסף. שנאמר, כתוב במפורש בספר יהושע, אחרי שעם ישראל נכנס לארץ, כתוב ואת עצמות יוסף אשר העלו וגומר ממצרים קברו בשכם. זה המקום שיעקב נותן ליוסף. זה לפי הפירוש הפשוט והראשון, שכשכתוב כאן אני נתתי לך שכם, מה הכוונה שכם? כפי שרש"י אומר מיד עכשיו, שכם אחד על אחיך, שכם ממש, שכם מדובר כאן על העיר שכם, כן? ומה זה אחד? לכאורה כשמדובר על עיר, אז על העיר יותר מתאים לשון נקבה, אז זה שכם אחת, לא אחד. אומר רש"י, המילה אחד לא מתייחס למילה שכם, אלא כאילו חסר כאן מילה. מה המילה שחסר פה? המילה חלק. ואני נתתי לך שכם, שהוא יהיה חלק אחד על אחיך, הוא יהיה חלק נוסף על החלק, חלקים שהאחים שלך יקבלו בארץ ישראל. זה מה שרש"י משלים את דבריו, היא תהיה לך חלק אחד יתירה על אחיך. לפי הפירוש הראשון הזה של רש"י, ששכם, הכוונה, כמו שאמר, שכם ממש, פשוט לעיר שכם, אז מה המשך הדברים שמסביר יעקב, מאיפה הוא קיבל את שכם, מה שלקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי, למה הכוונה? ממשיך רש"י לפי הפירוש הראשון, כשהרגו שמעון ולוי את אנשי שכם, נתכנסו כל סביבותיהם להזדווג להם. כל אומות העולם שמסביב התכנסו כדי ללכת ולהילחם בעם ישראל. למרות שקראנו קודם בסיפור הזה של כל הסיפור עם המלחמה של שכם, אז שהתורה דיברה על זה, אז כתוב במפורש שם על הפסוק, שבאותו זמן, הפסוק אומר שם מה הלשון, שבאותו זמן הפסוק אומר, בפרשת וישלח, ויסעו ויהי חיטת אלוקים על הערים אשר סביבותיהם, היה פחד ולא רדפו אחרי בני יעקב, אף אחד לא רדף, זה היה באותו זמן. אבל יש מדרש שאומר שאחרי כמה שנים, המדרש, יש מדרש אפילו מציין זמן, שאחרי 7 שנים הם רדפו וכן ניסו למכור אחרי בני יעקב, ואז כעבור 7 שנים אז יעקב, כמו שרש"י אומר פה, וחגר יעקב כלי מלחמה כנגדן. אז יעקב פשוט נלחם כעבור 7 שנים מול אומות העולם. זה פירוש אחד. פירוש נוסף אפשר להגיד ששם מתי ששמעון ולוי הלכו בשכם נגד אנשי שכם, אז שם הלשון שהם סמכו על כוחו של זקן, ככה הבאנו שם. מה הכוונה? יפה, אז דיברנו על זה שיעקב עמד בשער העיר בחרב ולא נתן, ואמר אם מישהו יבוא אז הוא ישמור עליהם. אז גם זה הכוונה שחגר יעקב, או ככה או ככה, על כל פנים יעקב השתמש בנשק כדי ששכם יהיה בסופו של דבר בבעלותו. נסיים את הרש"י. כל זה לפירוש אחד. דבר אחר, פירוש שני, אומר רש"י, לא כמו שאמרנו קודם ששכם זה שם של עיר, אלא שכם אחד היא הבכורה שיתלו בניו שני חלקים. שכם זה לא עיר, שכם פירושו חלק, כמו שרש"י עוד מעט יוכיח מכמה וכמה פסוקים שפירוש המילה שכם זה חלק. ובמילא אומר כאן יעקב ליוסף, ואני נתתי לך חלק אחד על אחיך, השבט שלך יוסף יקבל שני חלקים בארץ, מנשה ואפרים. זה המתנה שיקבל יוסף לעומת השבטים האחרים. וזה מה שרש"י אומר, לא, אבל לא על זה מדובר פה. ושכם לשון חלק הוא, שכם זה חלק כתרגומו, כמו שאונקלוס מתרגם. איך אונקלוס מתרגם? אונקלוס אומר ככה, וענה יהבית לך חולק חד יתיר על הכך. אונקלוס בכלל לא מדבר כאן על העיר שכם, הוא מדבר על חולק חד, חלק אחד יתיר על הכך. ורש"י מחזק את הפירוש הזה, והרבה יש לו דומים במקרא. יש הרבה מקומות בתורה שהמילה שכם פירושה חלק. מקום ראשון מביא רש"י שכתוב בתהילים, כי תשיתמו שכם. מה הכוונה שמה? מה דוד המלך אומר? תשית שונאי לפניי לחלקים. דוד המלך מבקש, ריבונו של עולם, יש לי כל כך הרבה שונאים, תעשה שיהיה ביניהם מריבה, שיתחלקו לחלקים, ואז אם כל אחד ילך לחלק אחר, אז ישאירו אותי במנוחה ובשקט. זה נקרא, תעשה אותם לשכם, תעשה אותם לחלקים. דוגמה שנייה שרש"י מביא, כתוב על זה בתהילים, החלקה שכם. מה הכוונה? שהקדוש ברוך הוא אומר, כמו שדוד המלך אומר, הוא יחלק לעם ישראל חלקים מהמקומות של הגויים. פירוש שלישי, מקור שלישי, מביא רש"י, כתוב אצל הנביא הושע, דרך ירצחו שכם האיש חלקו. מה הכוונה? שגזלנים, כשהם רוצים לגזול, אז עושים ביניהם חלוקה. הם אומרים, אתה תגזול בדרום, אני אגזול בצפון. אז הם עושים, ירצחו, הרצח שלהם הוא שכמה, הם מחולקים לפי חלוקת אזורים. או הפירוש, המקור האחרון מביא רש"י, כתוב אצל הנביא צפניה, שיהיה בגאולה לעובדו שכם אחד, שכולם יעבדו את הבורא בחלק אחד, דהיינו, וכולם יהיה לב אחד, דעה אחת.
מה אנחנו
נקבל?
איזה פירוש?
רש"י מביא את שניהם, יש שני פירושים. ואז לפי הפירוש השני,
זה חלק.
ששכם זה חלק, אז זה הולך בכללות על ארץ ישראל, לא על שכם דווקא. אז מה יהיה לפי הפירוש השני אשר לקחתי מיד האמורי? מה הכוונה פה? אומרה שלפי הפירוש השני אשר לקחתי מיד האמורי, הכוונה מיד עשיו שעושה מעשה אמורי. עשיו הרי הוא גם בן של יצחק, הוא גם נכד של אברהם אבינו, לכאורה הוא גם היה צריך לקבל חלק בארץ ישראל כמו שיעקב מקבל. אבל זכה יעקב, שאבא שלו יצחק, כשהוא בירך אותו, אמר לו, ויתן לך את ברכת אברהם, לך ולזרעך איתך, לרשתך את ארץ מגוריך. זאת אומרת שיצחק בירך את יעקב, שאתה תקבל את ארץ ישראל, ולא עשיו. אומר פה יעקב, בארץ ישראל שהוא שלי, שאני לקחתי זה מיד האמורים. מי זה מיד האמורים? מיד עשיו. למה עשיו נקרא אמורים? משני סיבות. סיבה אחת, שעושה מעשה אמורי. סיבה שנייה, דבר אחר, הוא נוהג עם הגויים, האמורים. דבר אחר, סיבה שנייה, שהיה צד אביו באמרי פיו, הוא עושה מעשה אמורי, אמורים, לשון אמירה. הוא אומר לאבא שלו כל מיני דברים, כדי שאבא שלו יחשוב שהוא צדיק גדול, כמו שלמדנו, שהיה שואל את אבא שלו, כיצד מעשרים את המלח, כיצד מעשרים את התבן. אז עשיו נקרא פה אמורי. אז אומר יעקב, אני לקחתי את ארץ ישראל מיד האמורי, מיד עשיו, ואם כך ארץ ישראל היא שלי, אני, יש לי את הפריבילגיה לתת לך, יוסף, מתנה, שתקבל חלק כפול בארץ ישראל. בחרבי ובקשתי, שמתייחס לגבי ארץ ישראל, שיעקב קיבל את ארץ ישראל ולא עשיו, היא חוכמתי ותפילתי, בגלל החוכמה שלו והתפילה שלו. כאן החוכמה מתורה זה כמו חרב, התפילה, יעקב, התורה נקראת פה חוכמה, התורה נקראת חרב, חרבי וקשתי. חרבי זה הולך על התורה, וקשתי, קשת, זה הולך על התפילה. למה, מה הקשר? כמו חרב, שאדם משתמש בחרב, אז גם אחרי שהוא הרג מישהו, החרב נשארת אצלו ביד, לא הלכה לאיבוד. זה דבר שאדם לומד תורה, התורה מגינה עליו תמיד, גם מתי שאתה כרגע לא לומד. אבל אמרת, יש לך תורה, התורה אצלך זה כמו חרב, כל הזמן אתה יכול להשתמש איתו. לעומת זאת, התפילה זה כמו קשת. מה זה קשת? ירית החץ, החץ זהו, הלך ממך, אתה לא יכול להחזיר אותו. אתה יודע, תפילה, אתה מתפלל על דבר מסוים, על הדבר הזה התפילה פועלת. זה כמו חץ שאתה יורה חץ ספציפי, אתה צריך בתפילה להגיד תפילה בבקשה לכל עניין ועניין. לכן החרב כאילו תורה והקשת זה כאילו תפילה.